בפינת הסיפור אנחנו נספר מעשה מאוד מפורסם שמופיע בכמה וכמה מספרי המעשיות שמספרים בשם הבעל שם טוב הקדוש. מופיע גם בשבחי הבעל שם טוב, גם בעדת צדיקים, אבל הפעם בחרנו להביא את זה מספר קדוש, אחד הספרים של מורנו בעל הבני יששכר. ידוע שרבנו הבני יששכר היה לו מסורת, והמסורת שלו שהוא קיבל מכמה צדיקים, מרבנו צבי הירש מזידיצ'וב, וכן מדודו הנועם אלימלך זצ"ל, וכמה וכמה צדיקים, וכן מאחיו רב זושה משולם מאניפולי, שהוא היה תלמיד מובהק של רבי צבי הירש בן הבעל שם טוב. אז לכן הוא קיבל הרבה דברים נאמנים. ואנחנו יודעים שעיקר העניין של הבעל שם טוב הקדוש היה להזכיר לתלמידים את מתן תורה. זה הדבר הראשון שרצה לפעול. איך שהיה מגיע יהודי אל הבעל שם טוב, דבר ראשון היה שולח אותו למקווה. קודם כל מים, שטיפה. קודם כל שמים את הבן אדם מתחת למים, אחר כך מדברים איתו. קודם כל שטיפה. לך תדע מאיפה הוא בא, כן? מאיפה למד את זה? מה זה, אופנה חדשה? מאברהם אבינו למד את זה. מה עשה אברהם אבינו שבאו אליו אנשים? אז אמר, ירחצו מעט מים, כן, ישנו תחת העץ. העץ הזה היה עץ החיים. לבדוק אם שייך לנשמות של עץ החיים של עולם התיקון, או שייך לעץ אחר. ואז זה צריך לשטוף. היה, שם אותו במים, היה לו מעיין, מעיין זה מתאר גם משרץ, עוד יותר טוב מקרה רגיל. ואז היה אפשר לדבר עם הבן אדם. קודם כל שטיפה. בעצם כל האימהות מסכימות עם הבעל שם טוב ואברהם אבינו. קודם כל שטיפה, עושים שטיפה לילדים, מקרצפים אותם יפה, אחר כך נותנים להם לאכול, ואחר כך כבר אין כוח לדבר, שולחים אותם לישון. כן? אז הבעל שם טוב היה עושה כך, הדבר הראשון זה טהרה, כי בלי טהרה אין קדושה. טהרה זה להסיר את המיותר, קדושה זה להתחבר. קדושים אתם לקדושה העליונה, קדושים אתם להווי אלוקיכם כי קדוש אני, קדושתכם היא קדושתי. אז אין אפשרות של קדושה לחבר אדם לעץ החיים בלא טהרה, בלא לטהר אותו מדברים מיותרים. אז לכן, על מנת להתקשר עם עץ החיים, צריך לטהר את הבן אדם מעץ הדעת, מעץ הנחש. לכן המקווה הוא דבר גדול. הדבר השני שרצה, ביקש לפעול מורנו בעל שם טוב הקדוש, זה זכירת מעמד הר סיני. שכל אחד ואחד יזכור איפה הוא היה ואיך הוא היה שהוא קיבל את התורה במעמד הר סיני. לא זו בלבד, אלא שזה טור בית יוסף עם רבנו הבך מפורש באורח חיים, בסימן ממבב וסימן ממזיים, שהכוונה של ברכות התורה, בלכות ברכות התורה, שצריך לכוון באותו רגע שאנחנו אומרים את שלושת ברכות התורה, אנחנו צריכים לכוון שאנחנו במעמד הר סיני ומקבלים את התורה מהשם יתברך. מקבלים את התורה במעמד של ברית ושל נבואה, ולא איזה סמינר של הוכחות, אלא מהקדוש ברוך הוא ישירות, לא משהו אינטלקטואלי. אלא פה היה ברית, אנחנו ראינו ושמענו, והיינו כולנו שם. את זה צריך לשחזר, כי כל השאר, כל העניינים, השכנועים השכליים, אם אין את זה, העיקר חסר מן הספר. מדוע הקדוש ברוך הוא כל כך מעוניין בתיאור חוזר ונשנה של מעמד הר סיני? הרי בפרשת היתרו היה לנו, בפרשה הזאת, בפרשת תרומה, עוד פעם חזר על תיאורים ממעמד הר סיני. אחר כך יש לנו את זה ועוד ארבע פרשיות, עוד לפני פרשת ואת חנן, שעוד חוזר על עצמו כל עשרת הדיברות. כל הזמן חוזרים על מעמד הר סיני. וזה אחד מ-10 הזכירות שאנחנו חייבים לזכור. כל קידוש של שבת ביום טוב, שהוא מדאורייתא, מצוות עדות, מה אנחנו אומרים? זכר מעשה בראשית וזכר מיציאת מצרים. אומר שמה צריך לזכור את מעמד הסיני. כל יציאת מצרים לא הייתה אלא בשביל מעמד הסיני. אם כן, הבעל שם טוב הקדוש היה לו עיקר עניין לקשר את כל נשמות ישראל מתוך עומק הגלות בחדש למעמד הר סיני המקורי, לתורה המקורית שקיבלנו בסיני, ולא כל הבלבולים שהיו בגלות. להוציא אותנו מהבוץ של עץ הדעת טוב ורע. ולכן, כאשר הוא היה ריש דוכנה, זאת אומרת שהיה עוזר מלמד, אז הוא היה, מה התפקיד שלו? הוא היה ילד סך הכל, לפני בר מצווה. אז הבעל שם טוב נתנו לו תפקיד לקחת את הילדים מהתלמוד תורה ולהביא אותם הביתה, ומהבית להביא אותם לתלמוד תורה, וגם כן להוציא אותם קצת שהמלמד, הרבי, הוא יוכל לנוח, והוא מוציא אותם החוצה ומלמד אותם את הברכות, ולהגיד ברוך הוא וברוך שמו, ולענות קדיש וכן הלאה. מה הייתה עיקר מגמתו? לדבר איתם ולספר להם מעמד הר סיני. להזכיר להם את המעמד שלהם, של הנשמות שלהם, איך היו בהר סיני. שיזכרו את הקול ההולך וחזק, כן, של אנוכי ולא יהיה לך. והם הרואים את הקולות, לחדש את עניין, והם הרואים בהווה, לא הם הראו את הקולות. עכשיו רואים את הקולות. וזה היה עיקר העניין, שהילדים מאוד היו אוהבים אותו, והיו חוזרים על זה, והיה מקשר אותם. לאחר מכן, הבעל שם טוב, היה לו עוד כמה מקצועות, היה גם שוחט, היה גם חופר טיט, מוכר טיט, כל מיני מקצועות שהיום כבר אין. היה גם דיין. בתקופה מסוימת, היה לו גם כן ישיבה, בעיר שקוראים לה סלוצק. כן, זה קשה לבטא את זה, אלא אם כן אדם פולני, כן, בסלוצק. כן, לכן הוא עבר משם, איך אפשר לגור במקום כזה? שוברים את הפה ואת השיניים. אז היה לו ישיבה שם, ועל זה מספר מורנו אבני שכר את המעשה הזה. מעשה אצל הבעל שם טוב הקדוש, שפעם אחת, קודם התגלותו, הוא למד עם תלמידיו הצעירים, שכידוע שהיה מלמד נערים, וכאן יש איזו הערה, שגם היה לו פעם איזו ישיבה קטנה עם ילדים, כן, שלא היה להם מסגרת, הרי הוא לא לקח את הילדים שיש להם מסגרת. זאת אומרת, הוא לא לקח ישיבה למצוינים, הוא לקח את הישיבה למראי נפש, אלה שאין להם כלום, אלה שלא מחזיקים בשום מסגרת, אז הוא נתן להם משהו שהוא לא מסגרת, שיכול ללמוד ולזכור מעמד הר סיני. אז הוא היה לומד, מלמד נערים, וידוע ומפורסם שהוא עיקר מגמתו שהיה מראה לכל תלמידיו חלק של תורתם המקורית. היה מוסר להם את התורה המקורית בבחינת מעמד הר סיני, מה שכל אחד קיבל במעמד הר סיני. איך? בקולות ובברקים. היה מחבר אותם למעמד הר סיני המקורי, איך שכל אחד קיבל איפה שהוא היה וקיבל את התורה. ואז היו שומעים את הקולות בברקים ורואים את הקולות. ואצל ילדים הרבה יותר קל מאצל מבוגרים. אצל מבוגרים יש את החיידק של השכל. שהשכל ככה, כן, הפילטר הזה פתאום נהיה עווה כזה, כמו מחיצה, כמו סרחה, ולא נותן לעבור את אור הנשמה, ואז הוא נהיה פילוסוף, כן, נהיה חוקר. במקום לראות את הדבר עצמו, הוא מדבר על זה. הוא לא רואה את זה, הוא לא חי את זה, הוא עושה מחקר על זה, כן? אז הבעל שם טוב הוא קודם כל פעל עם ילדים ועם נערים שזה הרבה יותר קל, הם טהורים, אין להם קונצים, אין להם, אי אפשר לשחד אותם כל כך. אז לכן הוא הראה לתלמידיו את מעמד הר סיני ואת בחינתם, בחינת התורה הפרטית של כל אחד ואחד מהם בהר סיני. איך? בקולות ובברקים. כי אמר הבעל שם טוב הקדוש שהקולות לא נחדלו עוד. לא נפסקו, הקולות האלה ממשיכים עד היום, ולא פסקו. והדברים האלה מובאים בהגמרה הקדושה, שכל יום ויום יוצאת בת קול מסיני, מהר סיני, ואומרת וכו'. כל יום ויום, זאת אומרת, הקולות האלה ממשיכים, הגמרה הקדושה אומרת. וכשהגיע לחג השבועות, וכן היה מגיע לפרשת יתרו, וכן לפרשת ואת חנן, היה נכנס עם הילדים לבית הכנסת, היה פותח את ארון הקודש, מוציא ספר תורה, והיה מתחיל לקרוא בתעמים, כולם עומדים, והיה מתחיל לקרוא בתעמים את הפרשה של עשרת הדיברות, והיה פועל שכל הילדים יהיו מחוברים למעמד הזה, הראשון, איך שהשם יתברך אומר את הקולות. הוא בעצמו אומר, ומשה ידבר בפה, והאלוהים יעננו בקול. ככה היה פועל אצלם בכל שנה ושנה. ואז, לאחר מכן, הוא היה בודק אותם. היה עושה להם מבחן. והיה אומר להם, בניי, יקיריי, האם אתם זוכרים עכשיו מעמד הר סיני? והיו כולם משיבים, כן, כן, אני ככה, אני ככה, כל אחד בזווית שלו, איך שהוא קיבל את התורה, כל אחד בזווית שלו, כערכו, כערך נשמתו, זוכרים. למה? כי הוא פתח להם את הדעת, את הלב, את השכל, עד שזכרו ממש. כי זה היה דבר קטן אצל מורנו הבעל שם טוב הקדוש, אבל זה היה הדבר הראשון שהיה פועל אצל כל יהודי שהיה מגיע אליו. עד שפעם אחת, באחד המחזורים של הישיבה, ילד אחד בלבד, במשך כל הזמן, רק ילד אחד אמר, רבי, אני לא זוכר, אין אני זוכר. והוא ניסה לפעול אצלו את הדבר הזה, עוד פעם ועוד פעם, ולא הצליח. וברבות הזמן הילד הזה השתמץ. כתוב שאלה שמשתמדים, שנהיים... זה כל דבר שואף לשורשו, כנראה שהוא לא בא ממקור, לא עמדו רגליו על הר סיני. כן? ולכן הוא לא זכר, כי הוא לא, אדם לא יכול לזכור מה שהוא לא חיווה, כיוון שהוא לא היה שם. אז זה הבירור, אחד הבירורים, אם הוא זוכר או לא זוכר מעמד הר סיני, או לפחות אם הוא עדיין לא זוכר, אם יש לו התלקחות, אם יש לו הזדהות והתלהבות, עם הדבר הזה. כיוון שההזדהות והתלהבות זה אמצעי שדרך זה היהודי יכול להתחבר עם משהו. אין אפשרות להתקשר לשום דבר בלי ההזדהות. יהיה רצון שיהיה אצל כולנו נזכור תמיד מעמד הר סיני, כפי שההלכה בסימן ממזיים מובא, שאנחנו חייבים בכל פעם שאנחנו אומרים את קריאת, את שלושת ה... ברכות התורה, שאנחנו נהיה במעמד הר סיני, וזה יימשך כל היום כולו, אמן.